שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים וברוכות השבות.
אוקיי.
עם וו, לא בט.
כן.
לשעת סיפור הפודקאסט.
פרק מספר
מה?
29.
וואו, זה די מטורף. אז אני עדי.
שבוע הבא אנחנו מחליפים קידומת.
נכון.
מאוד מרגש.
תגיד, אני רוי.
אני רוי, סליחה, אני רוי.
אני עדי והוא רוי.
והרעשים פה ברקע זאת פד מהכלבה שלי.
שהיא החברה הכי טובה שלי, אז אני לא אעיף אותה מפה, כי אני רוצה שהיא תהיה לידי.
חד משמעית.
וזהו, אנחנו שניים שמדברים על ספרים וסדרות וסרטים, וכל הדברים הכיפים, ו...
אמרת סרטים וסדרות וסרטים?
או ספרים, לא, כן.
ספרים וסדרות וסרטים?
לא יודעת מה אמרתי. אני מרגישה שאני כל פרק מציגה אותנו, וכבר נמאס מאיתנו, אז כזה...
כן.
אנחנו חופרים פה.
אנחנו חופרים פה.
התרבות פופולרית.
אנחנו הכרנו בסטימצקי, נהיינו חברים טובים.
היום דיברנו על זה שאנחנו אחים.
כן, אנחנו שבוע הבא הולכים למשרד הפנים להפוך את עצמנו לרשמית אחים.
כן.
ואז זהו. אבל אנחנו פה כדי, אנחנו חופרים.
אני לוקחת את השם משפחה של רוי, יודקביץ', כדי להרגיש ממיבה.
ואני לוקחת את השם משפחה של עדי, אני הולך להיות בר חי.
מצוין.
תוכל גם לבחור אחד מהשמות הברזיליים שלי, אם את מעדיפה.
מורייס.
מורייס,
אוקיי.
עדי מורייס, זה מגניב.
האמת, יש לזה קטע, יש לזה, זה מתנגן טוב.
אפילו אשתי לא הסכימה לקחת השמות משפחה.
אבל זה מתנגן טוב.
כן.
היא לא הוסיפה כזה בסוף?
מרב מורייס זה מגניב.
כן, ממש. מורייס זה מגניב באופן כללי, זה יתאים לכל שם.
מה, בכל הרשתות החברתיות הבינלאומיות שלי, את יודעת, לטרבוקס וגודריץ, אני תמיד מורייס, הרבה יותר מגניב.
עומר שאל אותי לפני כמה ימים, למה רוי הוא מורייס? אז אני צריכה להסביר לו את סיפור חייו של רוי.
זה גם שם משפחה שלי, גם כאילו יודקביץ' זה כאילו... זה יודקביץ', זה שם משפחה כבד, זה לא כאילו נשמע יהודי, זה לא העניין הזה, לא אכפת לי שידעו שאני יהודי. אבל יודקביץ' זה כזה כבד, ומורייס זורם.
זורם על הלשון.
טוב,
זה היה הפתיח הכי ארוך שלנו.
בקיצור, שעת סיפור.
כן, הפודקאסט. אם לא שמתם לב עד כה.
הפודקאסט.
והיום אנחנו החלטנו שהרבה זמן לא דיברנו על ספרים.
נכון.
והעניין
עדי החליטה כזה. שהרבה זמן דיברנו על ספרים, ואני הסכמתי איתה.
כן, כאילו לא היה צורך להחליט, זאת עובדה, פשוט עובדה ידועה, לא דיברנו
הרבה משמעית.
זמן על ספרים.
חד משמעית, הרבה זמן דיברנו על ספרים.
וואי, כמה זמן כבר, מלא.
מלא זמן.
מלא. אני רוצה כאילו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הנושא שנדבר עליו היום, קצת לדבר על העניין הזה, כי קצת דיברנו קודם, ואני מרגישה שזה משהו שהרבה אנשים חווים, וזה שווה קצת לדבר על זה, כי אנחנו יושבים פה כבר כמעט שנה, ואנחנו כל הזמן, כמעט כל שבוע, יושבים פה ומדברים על איזה ספר, או סרט, או סדרה, וזה נשמע שאנחנו כל היום רק על זה, וכל כן. הזמן קוראים בלי סוף, וצופים בלי סוף, וצורכים תרבות פופולרית בלי סוף, אבל זה כאילו, זה נשמע ככה מהצד, אבל זה לא נכון. כן. ואני חושבת שהרבה אנשים חווים את זה, שיש איזה מחסום קריאה או מחסום צפייה, ואתה כאילו לא מצליח לצאת מזה, וזה מה שאני ורוי חווים כבר הרבה מאוד
כן,
זמן עם
כבר
ספרים.
כן, כבר תקופה ארוכה עם ספרים, אנחנו שנינו חווים איזשהו מחסום בלתי נסבל, כי שנינו אנשים שאוהבים לקרוא וגם קוראים הרבה בדרך כלל.
בדיוק, הייתה לי... תקופה מאוד ארוכה שנה שעברה שקראתי איזה 5 ספרים בחודש, וממש הייתי על זה, כאילו זה היה חשוב לי, אני,
כן.
זה היה ממש משימה. ואז נכנסו המון המון דברים בחיים, וזה פתאום כזה קטע לי את זה, ויצא לי לקרוא כמה ספרים מאז, אבל אני כל פעם מתחילה, ואז אין לי זמן, ואני לא חוזרת לזה, ואני באמצע
כן.
איזה 3 ספרים.
בדיוק, יש כן.
יושבים לי על השולחן בבית 3 ספרים שאני באמצע של...
זהו, אז אצלי אני יכול ממש להצביע על הרגע שבו המחסום קריאה עלה לגמרי לגבעים חדשים, לפני קצת יותר מחצי שנה, אז נכנסתי עוד פעם למעגל של התקפי חרדה קשים. ופשוט כשאני בהתקפי חרדה, אני לא ממש מצליח לקרוא.
לא, אי אפשר, אי אפשר. אני מכירה את זה, היה לי את זה בחודשיים האחרונים, ואתה פשוט יותר מדי בסטרס לקרוא, כי לקרוא אתה צריך רגע של רוגע, להניח את עצמך ולהיות מרוכז, ואתה פשוט לא מסוגל בהתקפי חרדה.
אז גם כשאני בהתקף חרדה, אני מעדיף לעשות דברים שהם באמת אסקפיזם, בין אם זה לראות איזה סיטקום או לראות כדורגל, ופשוט הקריאה, קצת ירדה לכל מיני תאומות שלא הכרתי, אבל...
שזה מבאס, כי בדרך כלל זה מה ש... זה מה שנותן לי אסקפיזם, וזה מה שמרגיע אותי. אז אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר.
האמת שמאז שחזרנו מהערך דבש באנגליה, אני עדיין באותה תקופת קריאה לא טובה. קראתי רק ספר אחד בחודשיים האחרונים, את 1984, שזה באמת נתון מזעזע עבורי ספציפית.
זה יותר ממה שאני קראתי.
אבל...
אני עדיין באמצע ספרים.
אבל מצד שני, קניתי באנגליה, בגלל שאני לרוב קורא באנגלית, קניתי המון המון ספרים. ופתאום הסתכלתי על הערימה הזאת שקניתי באנגליה ספציפית, ופתאום אמרתי, פתאום נהיה לי דרייב לקרוא. אז לפני בערך 10 ימים התחלתי לקרוא את אחד מהספרים בערימה, זה ספר של כולה 330 עמודים, אבל אני רק קצת אחרי האמצע שלו, אחרי 10 ימים, שזה גם בשבילי זה מעט מאוד, אבל לפחות זה משהו.
כן.
וכן, אני...
צריך להתחיל איכשהו לשנע את עצמך.
אני מרגיש שאנחנו נעשה פה ממש טיפול פסיכולוגי היום, את ואני. אני מרגיש שאנחנו עושים את הפרק הזה גם בשביל עצמנו, אנחנו נדבר על ספרים שאנחנו אוהבים, בצורה מאוד ספציפית, שאנחנו כבר נגיע אליה, ואנחנו נחזיר את האהבה הזאת כמו שצריך.
את הרצון ואת התשוקה.
ואת הרצון ואת התשוקה, בדיוק.
פשוט רציתי להגיד שזה... זה נשמע מאוד מהצד, כאילו אנחנו כל הזמן צורכים, ואז זה יכול לגרום גם לאנשים להרגיש שהם לא צורכים מספיק, וכאילו...
כן, לגמרי.
אני רוצה להגיד שזה בסדר. חד משמעית. כי אנחנו אוכלים את עצמנו על זה לפעמים.
לגמרי.
ואין למה. לפעמים יש תקופות שפשוט קשה יותר וקשה פחות, וזה בסדר, וחוזרים לזה, ואם אוהבים לקרוא, אז זה חוזר. זה חלק מאיתנו.
מאוד מאוד מסכים עם השותפה שלי פה.
אגב, אם כבר הזכרת את עניין הספרים שקנינו באנגליה,
נכון, גם את היית באנגליה.
אני חזרתי מאנגליה עם 14 ספרים.
וואו, אני חושב שניצחת אותי אפילו. אני גם הייתי עם אוברווייט.
כמה ספרים קנית?
וואו, אני לא יודע, לדעתי זה היה איזה 10.
אנחנו צריכים לעשות פרק של איזה ספרים קנינו באנגליה.
כן, אבל גם קניתי קומיקסים ורומנים גרפיים.
גם אני, כן. חלק מהם הם קומיקסים.
קניתי רומן גרפי אחד שנקרא Paper Girls, שהוא בדיוק כשהגעתי לאנגליה, או... thereabouts מבחינת זמן,
כן.
הוא יצא באוגדן אחד כל הרן, כל הגרפיק נובל, והוא כזה, הוא ענק.
אני גונבת לך.
קודם אני אקרא אותו, ואז תגנבי לי.
טוב, אז אנחנו נעשה פרק של איזה ספרים קנינו באנגליה, זה יהיה מעניין.
כן?
מה הספרים שקנינו באנגליה?
אנחנו לא נעשה את הפרק, את הרעיון המקורי?
פעם הבאה.
פעם הבאה
יום אחר, לא היום.
אוקיי,
היום
לא
אנחנו
סבבה.
עושים משהו אחר. אז
סבבה.
אחרי
אוקיי,
הפתיחה המאוד ארוכה הזו, אני אספר רגע מה קורה היום. אז החלטנו שאנחנו חוזרים למקורות, וכל אחד מאיתנו בחר איזשהו מדף שנמצא אצלו בבית, מדף ספרים שנמצא אצלו בחדר, יש לי מדף בחדר שזה המדף שלי. כאילו יש לי הרבה מדפי ספרים,
כל הבית שלי הוא המדף שלי.
כן, הבית של רואי מלא בספרים. אז גם הבית שלי, אבל יש לי כאילו בחדר כמה מדפי ספרים שהם שלי, ויש את המדף שהוא המדף שהוא כזה...
ממש שלך.
שלי, כן, שכזה אני שמה שם את הספרים האהובים עליי, לפעמים יש שם דברים אקראיים שלא יהיה לי מה להגיד עליהם.
אז זהו, בדיוק באתי להגיד שבאמת בגלל שזה מדע ויש בה הרבה ספרים, אז גם נראה לי אנחנו ננסה לא לחפור יותר מדי על כל ספר, אלא לדבר קצת בקווים כלליים, ואיפה שצריך כן נכניס את האקסטרה, אבל...
בדיוק, בדיוק. אז הרעיון זה באמת לחזור למקורות, לדבר על הדברים שבאמת גורמים לנו לתשוקה הזו של קריאה, ועושים לנו רצון לקרוא ומסמכים אותנו.
אישית אני מאוד מתרגש לקראת הפרק הזה.
האמת שגם אני. ואנחנו עוד לא החלטנו בדיוק איך עושים את זה. אתה רוצה שאני אתחיל? אתה רוצה אתה להתחיל?
מה שבא לך. אם את רוצה שאני אתחיל, בשמחה.
יאללה, רואי, תתחיל. לך על זה.
טוב, אז כמו שעדי אמרה, הבית שלי, הדירה שלי, מלאה בספרים, בארונות ספרים וספריות.
ארונות על ארונות על ארונות.
אבל יש לנו, זו דירה קטנה יחסית, יש לנו סלון, יש מטבחון, לא מטבחון, יש מטבח.
מטבח.
יש מקום לשבת, יש שולחן, ואז יש שני חדרים, חדר שינה, וחדר שהוא בין משרד לבין מחסן עם ארון בגדים.
מחסן ספרים.
ויש שם עוד ארון ספרים. והארון ספרים הזה הוא חצי ארון של סטיבן קינג, כל הביבליוגרפיה שלו קיימת שם, וחצי ספרי ז'אנרים, זאת אומרת מדע בדיוני, אימה, פנטזיה. ויש שם מדף אחד שהוא בתוך החצי של סטיבן קינג, שהוא... מלא בספרים האישיים ביותר שלי ושל סטיבן קינג. עכשיו זה מחולק לכל מיני חלקים, יש שם איזה 3 ספרים נגיד שעוד לא קראתי, אבל יש שם את 2 הספרים האהובים עליי ביותר שלו, ויש שם את כל הספרים הראשונים שלו שקראתי, שהם גם באותה הוצאה, כאלה נמוכים, הם באותו עיצוב.
וזה הספר שבאמת קראת אותו?
כן, וזה כל הספרים שבאמת גם קראתי אשכרה. אז המדף הזה מחולק ל...
וינטג'.
כן, מחולק לה באמת שלושה אלה שלא קראתי עדיין, שהם גם מעניינים, אני אגיע גם אליהם. השניים שהם באמת הכי 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 אהובים עליי, והארבעה אלה שאני אדבר עליהם שהם הראשונים שקראתי. ויש שם גם פופים של סטיבן קינג.
כן, גם, גם אצלי על המדף יש פופים ושטויות שנדבר גם עליהם.
כן, אז אצלי הפופים הם די משעשיים. יש לי פופ של סטיבן קינג עצמו, בתור הדמות שהוא גילם, דמות, בתור ההופעת אורח שהוא עשה באית, בזה חלק 2.
די.
שהוא משחק שם...
המקורי או לא?
לא, לא, חלק 2 שיצא לפני 3 שנים בערך,
אוקיי.
או 4 כבר, שהוא משחק שם בעצם בעל חנות כזאת, יד שנייה ואנטיקות, שאחד נכנסות לשם, אז זה פופ שלו. פופ של הילד והחתול מבית קברות לחיות, ופופ של פני ווייז.
אז גם הפופים הם סטיבן קינג.
כן, אז גם הפופים הם סטיבן קינג. אז אני אתחיל עם ה, כמובן עם הספרים שאותם קראתי קודם, כי זה סיפור שאותי הוא מאוד מרגש, והוא גם בעיניי מאוד מאפיין אותי בתור קורא, והוא בעצם שינה לי את החיים, המדף הזה. אז כשהייתי בערך בין...
מרגישה שאצלך זה הולך להיות יותר מרגש מאצלי.
זה סתם כי, זה סתם כי אני, יש לי אובססיה לבן אדם ספציפי.
אני אוהבת את זה.
כולל קעקוע ענק על היד.
זה נכון.
אבל...
כן.
כשהייתי בן 17 בערך, אז הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה של התקפי חרדה, ולא הייתי יוצא ממש מהבית. אני לא יודע אם הזכרתי את זה בפודקאסט או לא, אבל בקיצור, בין גיל 16 וחצי ל-18 וחצי הייתי בבית. ומדי פעם, כדי כזה קצת להוציא אותי מהבית ולשנות אווירה ולנסות לגרום לי לעשות דברים, מרב או אמא, היו מוציאים אותי לחנויות ספרים, לקנות ספרים. ופעם אחת הלכנו לצומת ספרים בקרן איילון.
למתחרים?
על המתחרים.
וואי.
היינו גם בסטימצקי, אבל... בצומת ספרים פתאום ראיתי מדף של סטיבן קינג. עכשיו, סטיבן קינג סופר שהכרתי בשם, ואף פעם לא קראתי שום דבר שלו. ואז ניגשתי שם למי שהיה בזמנו המנהל, שהוא מאוד מאוד חיבב אותי. ואמרתי לו, אני חושב להתחיל לקרוא סטיבן קינג, אני בתקופה של התקפי חרדה, ונראה לי דווקא הספרי מה יעזרו לי. והוא צחק, והוא אמר...
מעניין שזה כן. כזה החלטת הפוך.
אגב, הפוך. צדקתי.
למה חשבת ככה? מעניין אותי.
אני קראתי משהו, אני לא זוכר אם קראתי, סליחה, או ראיתי איזה סרטון ביוטיוב של מישהו שמאוד אוהב סרטי אימה, והוא מדבר על זה שהוא אדם מאוד, עם המון המון פוביות, וכשהוא רואה אימה או קורא אימה, זה כאילו מנתב את האימה שלו את החרדה שלו לאסקפיזם.
מעניין.
ואמרתי, בוא ננסה, וזה באמת עבד. תמיד יש אנשים ששואלים אותי, בעיקר מבוגרים יותר, דודים או דודות או חברים של המשפחה, כזה, למה אתה כל כך אוהב סרטי וספרי אימה, בחור כמוך? אז אני תמיד נותן את התשובה הזאת, שבשבילי זה ניתוב של הפחד לפורמה אסקפיסטית, בידורית. ואז המנהל, שוכח את שמו כרגע, הוא אמר לי, תתחיל עם הניצוץ, זה כאילו הקלאסיקה של הקלאסיקה, זה גם הספר השלישי שהוא כתב.
הספר היחיד שאני קראתי. עשינו עליו פרק.
נכון, עשינו עליו גם פרק. הוא אמר, לך על זה, תקרא את זה. עכשיו, אני ראיתי את הסרט כמובן מספר פעמים, בגלל שקובריק הוא אחד הבמים אוהבים עליי, וזה סרט ענק, ואמרתי לו את זה. הוא אמר, תשמע, זה שתי יצורים שונים לגמרי.
אין קשר בין השניים בשום צורה. באמת, אין קשר.
בדיוק, אז הוא אמר לי, תאמין לי, שב תקרא. עכשיו, באנגלית, כן? אז חזרתי הביתה, ובאמת, איזה 4 ימים ישבתי וקראתי את הספר, וממש הרגשתי איך דברים משתנים בי. כאילו, איך אני מצליח להתמודד פתאום עם כל מיני דברים, עם מחשבות מסוימות, עם פחדים מסוימים, וגם הרגשתי פתאום אובססיה לקריאה שלא הייתה לי הרבה זמן. כל הזמן חיכיתי לקרוא, ופתאום התחלתי גם לקרוא על סטיבן קינג עצמו, ולהבין כזה
מי הבן
מי
אדם,
מי נגד מי, כאילו כן. איזה ספרים שלו נחשבים לטובים, מה כדאי לקרוא וזה. ואז החלטתי, אחרי שסיימתי את הניצוץ, ואמרתי, אוקיי, זה עכשיו הספר האהוב עליי, כאילו אני חייב להמשיך את המסע הזה, אז החלטתי להזמין מבוק דפוזיטורי, בעצם את השלושה ספרים שהם מסביב לניצוץ, זאת אומרת, הספר הראשון, השני והרביעי. לא, לא. הספר הראשון, השני והרביעי של סטיבן קינג, לפי סדר יציאה.
שזה... הם קשורים לניצוץ?
לא, באופן... סתם כי... אוקיי. כי אלה הספרים הראשונים שלו. כי
אמרת
שלו.
מסביב, אז אמרתי.
מסביב, אוקיי. כאילו, מסביב לשנת היציאה. אז הזמנתי את קרי, שזה הספר הראשון, סלם זלוט, והעמדה, The Stand. וכשהם הגיעו, הייתה התרגשות מטורפת, כי כאילו, חיכיתי כבר כמה שבועות, סיימתי את הניצוץ, לא קראתי שום ספר אחר, רק כאילו התעסקתי בכמה אני אוהב את זה, וכמה אני מחכה לקרוא את הבאים בתור, ואז הם באמת הגיעו, ואני זוכר את ההתרגשות הזאת של להכיר משהו חדש, סופר חדש, עולם חדש, ואז קראתי את הספר השני שלו, צלם זלוט, וזה היה חוויה מאוד מאוד מעניין, כי כבר לא הייתי במקום שהייתי בו חודש לפני שקראתי את הניצות, כבר התחלתי לעבוד בסטימצקי, כאילו התחלתי לקחת כדור חדש, התחלתי טיפול חדש, דברים התחילו לזוז.
לחיות את החיים יותר.
כן, ופתאום כאילו, זה היה הספר הראשון שקראתי בתור עובד סטימצקי בחנות, יודעת, בזמן משמרת.
כן.
זה היה לי חוויה מאוד מעניינת איתו. ולמרות שחשבתי שהוא הרבה משמעותית הרבה פחות טוב מהניצוץ, ועד היום גם סלם זלוט נחשב אצלי לאחד הספרים שאני הכי פחות אוהב של סטיבן קינג, אמרתי, אוקיי, יש פה אבל איזשהו קשר שאני חייב להמשיך לחקור. ואז קראתי את העמדה. עכשיו, העמדה, The Stand, זה אחד הספרים הכי מפורסמים של סטיבן קינג. גם בגרסה שלי, זה בגלל שזה מה שנקרא Mass Market Paperback, זה ספרים כזה שה... ייצור שלהם הוא מאוד זול, הם ספרים נמוכים כאלה, עם דפים מאוד מאוד זולים כאלה, הוא 1400 עמודים בגרסה הזאת.
אז אלה שהם ממש 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 שווים וקשה לקרוא אותם?
כן, בדיוק, אני אראה לך את זה אחרי זה.
אני קוראת עכשיו ספר כזה, זה פשוט בלתי נסבל.
אז אני אראה לך את זה אחרי זה. וזה בעצם העמדה, למי שלא מכיר, זה האמא והאבא של ספרי סוף העולם שקוראים בגלל מגפות. ממש, זה היה מהראשונים.
וזה ז'אנר שאתה מאוד אוהב.
ז'אנר שאני מאוד אוהב. אגב, כי זה גם משהו שמאוד מפחיד אותי, אבל כיף לקרוא על זה.
ואז הגיעה הקורונה.
ואז הגיעה הקורונה, כן. אבל העמדה באמת הוא מהראשונים שעשו את זה, ובעצם שם יש... וואו, סליחה, היה פתאום רעש מוזר, אוקיי.
אנחנו צורים בבית, יש בחוץ שיפוצים, אין מה לעשות.
אין מה לעשות, אנחנו זורמים. בקיצור, אז שם באמת יש נגיף מאוד מאוד, וירוס מאוד מאוד חריף, שהורג איזה 99% מהעולם, ואז אנחנו רואים את האנשים שנותרו, מנסים לבנות ציוויליזציה מחדש, אבל יש שם עוד הרבה הרבה מאוד דברים שקורים, ספר מאוד מאוד מורכב, ועד היום, חוץ מ... עוד ספר אחד של סטיבן קינג שאני אדבר עליו אחרי זה, כי אחרי שאני אסיים את החפירה הזאת, אני אעביר את המקל אלייך.
שרבית.
את השרבית, זה הייתה באמת החוויית קריאה האינטנסיבית והמדהימה שהייתה לי בחיי, כי הייתי מוצא את עצמי, יושב וקורא 200 עמודים בישיבה אחת.
וואו.
לא מצליח לעצור. פשוט
איזה במין... איזה כיף זה שספר
כן,
ממש, ככה מושך אותך לתוכו.
הספר הזה שאב אותי.
זה מה שאנחנו צריכים
אותי,
עכשיו.
כן, אני הרגשתי באמת כמו מכור לסמים. אני לא יכולתי לעזוב את הספר הזה. וסיימתי אותו גם מאוד מהר יחסית לגודל המטורף שלו. ואיך שסיימתי את זה, זה היה באמת הרגע הזה שכבר קראתי את הספר השני, השלישי והרביעי שלו בערך ברצף. אמרתי, זה הסופר האהוב עליי. והזמנתי מאז כל חודש, זה 5 ספרים שלו. כל חודש 5 ספרים.
אתה עדיין עושה את זה?
לא, עכשיו כבר יש לי את כולם.
את כולם.
אבל אני כן באיזה עצירה עם הקריאה. אני קראתי 42 מתוך ה-72 שיש לו, כי אני פשוט הגעתי למצב שקראתי את כל הספרים הכי שווים, ואז קראתי את כל הספרים הכי שווים מהאמצע, ועכשיו נשארתי עם עם הבלי, עם הספרים הפחות טובים. אבל גם על זה אני אגיע, כי זה חלק
כן,
מהמדף.
כן, אבל כשזה הסופר האהוב עליך, אז אתה קורא גם את הבלי.
לגמרי, לגמרי.
כאילו, אתה לא יכול להגיד, זה הסופר האהוב עליי, ולא לקרוא...
חד
ולקרוא
משמעית.
רק את הדברים הפופולריים, כי אז זה כזה, אתה כמו כולם.
חד משמעית, נכון? אני מסכים. אז זה החלק הראשון של המדף, וזה גם סיפור שכיף לי לספר על איך הכרתי את סטיבן קינג. ועכשיו...
וואו, עדי. אני מרגישה שאני כזה... שאני לא אשתווה אפילו למה שאתה התחלת פה. כי אני אעשה כזה, נראה לי את שלי מצד אחד לצד השני, כאילו אני לא אעשה דברים אקראיים. ואצלי יש גם כמה דברים אקראיים שדחופים שם, אני עוד צריכה לעשות סדר במדפים שלי, ולשים שם דברים שאני יותר אוהבת.
כן, האמת שאני צריכה לעשות סדר מחדש גם, הגיע הזמן.
אז אני יכולה להגיד למה קניתי אותם. קודם כל, נתחיל מזה שיש לי דחוף בסוף המדף קומיקס ספרדי, שראיתי ב-19 שקל בבוק דיפוזיטורי, ואמרתי, אני אקנה את זה, כי התמונה הייתה נראית לי יפה.
לא, גם באמת בספרדית, או שהוא מתורגם מספרדית?
לא, הוא ממש בספרדית.
אוקיי.
הסיפור סביב זה הוא יותר, כי אני וחברה מאוד טובה שלי כותבות עכשיו קומיקס, וכאילו, וגם מציירות את הקומיקס, והחלטנו שאנחנו פשוט צריכות להתחיל לקרוא עוד הרבה קומיקסים ולראות עוד עיצובי קומיקסים, וכאילו אנחנו עכשיו חוקרות את עולם הקומיקס עד ליסוד שלו. אז אתה יודע, אתה רואה קומיקס אקראי, אתה אוהב את הציור שלו, אתה אומר יאללה, אני אקנה 19 שקלים, אני אקנה את זה. אז זה תחוב לי בסוף המדף. אבל מיד אחריו מגיע משהו שהוא באמת כבר יותר משמעותי לי, ואני חושבת שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאחד הסופרים האהובים עליי בעולם זה ניל גיימן.
מיסטר ניל.
מיסטר ניל, אהבת חיי, שהוא לא רק אחד הסופרים האהובים עליי, הוא גם אחד התסריטאים האהובים עליי. אני מאוד, כל דבר שהוא נוגע בו, הוא פשוט זהב מבחינתי. זה מה שקורה כשאני...
חבל שהוא לא כותב את הספרים.
צורכת כל דבר שהוא עושה. כן, הוא קצת עבר יותר לעולם הטלוויזיה, המדיה הוויזואלית.
אותי זה מאוד מעצבן אישית.
למה?
לא יודע, כי מבחינתי הוא תמיד יהיה קודם כל סופר, למרות שהוא לא. הוא לא קודם כל סופר, אז, אבל בא לי שהוא יהיה לו, שהוא יכתוב עוד ספרים.
בשבילי הוא דווקא השראה, כי אני מרגישה שהוא מאוד דומה למה שאני רוצה לעשות בחיים, שזה לקחת את האהבה שלי לסיפורת, לכל מיני מקומות.
לגמרי.
כאילו גם מדיה ויזואלית, שאני לומדת קולנוע, וגם לכתיבה, והוא עושה את זה בצורה מצוינת.
ניל גיימן הוא כותב רב תחומי.
בדיוק.
הוא כותב קומיקסים, הוא כותב ספרים, הוא כותב סיפורים קצרים, הוא כותב תסריטים, לגמרי, אני מסכים.
וזה החלום, זה החלום שלי.
זה החלום, לגמרי.
אז הוא ממש השראה גדולה בשבילי.
אז איזה ספר יש שם?
אז יש לי כמה ספרים שלו שם. רגע, אני אפתח את התמונה שצילמתי, כי אני שכחנית גדולה, כמו שרוי יודע. אז ככה. השני ספרים הראשונים ברשימה הזו, רשימה, איך אני אקרא לזה? שורה?
בשורה?
שורת ספרים. זה אוקיינוס בקצה המשול וקורליין. ששני הספרים האלה אני עוד לא קראתי.
וואי, מצחיק, גם אני, זה בדיוק שני ספרים שגם אני לא קראתי.
שני ספרים שלא קראתי שלו. אוקיינוס בקצה המשול, שמעתי עליו המון דברים טובים.
גם אני.
אבל נאמר לי שהוא מאוד שונה מרוב הספרים שאני גיימן.
זהו, מישהו אמר לי...
אז אני כזה כאילו מפחדת קצת להיכנס אליו.
מישהו אמר לי, מישהו שמאוד אוהב את גיימן ואת סטיבן קינג, אמר לי שבעיניו אוקיינוס בקצה המשול הוא לא הספר הכי טוב של גיימן, אבל הוא הספר הכי בוגר שלו.
מעניין.
אז מאוד מאוד מעניין.
אני גם אגיד רגע מה אני כל כך אוהבת בניל גיימן, כי סתם דיברתי על כמה אני אוהבת אותו ולא נתתי הסבר. משהו שאני מאוד אוהבת בו, ותמיד אהבתי גם במדיה שאני צורכת, זה שהוא לוקח כל מיני נושאים שהם מאוד, מאוד מהחיים, כל מיני, כאילו נושאים שקשים לנו, בעולם שלנו, ולוקח את זה לעולם אחר לגמרי. הוא פותח איזה עולם פנטסטי, או לפעמים פנטזיה אורבנית, הוא
כן.
הרבה עושה את זה גם.
נכון.
שזה אומר בתוך העולם שלנו, אבל
עם אלמנטים,
של פנטזיה.
לגמרי.
והוא מספר לך את הסיפור הזה בצורה, א', הרבה פעמים מאוד סאטירית, שזה דרך, נראה לי דיברנו על זה בעבר, שזה
כן.
דרך שאני מאוד אוהבת לשמוע ביקורת על העולם. אני חושבת שהיא יותר מתוחכמת ומעניינת. וב', בצורה שהיא כאילו... כאילו הוא מספר לך איזה אגדה, אבל אתה מקבל בסוף מסר על החיים שלנו. אתה כאילו רואה משהו שהוא כל כך רחוק מאיתנו, אבל אתה... לדעתי הרבה פעמים זה פועל עליי יותר חזק מאשר סרטים או ספרים שהם ריאליסטיים על העולם שלנו, על ממש משהו שאתה יכול לחוות במציאות, משהו שקורה לכל אחד מאיתנו. כי אתה אומר, אוקיי, אבל זה קורה גם לי. כאילו,
כן.
אני חיה את זה גם, אז... אז זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בגיימן, והוא כותב את זה בצורה מאוד מתוחכמת. זה מה שמאוד
גם,
מעניין.
גם הספרים שלו מאוד כיפים, הם שובבים, הם כאילו פלייפול, הם...
זה חלק מהסטירה, זה חלק
כן.
מעניין של הסטירה.
לגמרי.
שאצלי זה אהבה מאוד גדולה. אז כן, אז יש את אוקיינוס בקצה המשול. קורליין, אני ראיתי את הסרט כמה פעמים, סרט שאני מאוד מאוד אוהבת. מצוין, זה סרט אנימציה.
סטופ מושן, כן.
סטופ מושן, שהוא פשוט, אני ראיתי אותו כשהוא יצא פעם ראשונה, ולא הבנתי לאן אני נכנסת, והוא מאוד מאוד מפחיד. כאילו, הוא משווה כסרט לילדים.
כן, אבל הוא לא אמור להיות סרט לילדים.
הוא לא, גם הספר לא, אגב. הוא מאוד מאוד מפחיד. אז... אז, אבל אני נהניתי ממנו, הייתי מספיק גדולה כדי לא להיבהל מדי, ומאוד מאוד נהניתי ממנו, אז אני מאוד רוצה להגיע לקרוא גם את הספר. אחריו יש את לעולם לעולם, שזה, אני חושבת שזה אחד הספרים הראשון. הראשונים שלו, זה הספר הראשון. זה לא הספר הראשון שאני קראתי שלו. הראשון לדעתי היה אהבה כוכבים. אבל, כן. אבל לעולם לעולם זה ספר שקראתי אחרי הרבה ספרים שקראתי שלו. והוא מורגש שזה הספר הראשון שלו, הוא קצת כן. יותר מבולבל בתמות שהוא מנסה להעביר,
לגמרי.
והסיפור שלו מאוד, מאוד בסיסי כזה.
כן.
הדמויות אני... קצת שטוחות בכל מיני מקומות.
מסכים.
אבל זה עדיין מאוד מאוד גיימן. אני שמחה שלא קראתי אותו ראשון, כי אני חושבת שהייתי מקבלת רושם לא נכון על
זה גיימן. אני מסכים, זה ממש לא הספר להתחיל איתו.
לא, זה לא הספר להתחיל איתו. אם כבר להתחיל עם ספר הייתי מתחילה עם שרות אבות. אני חושבת שזה ספר מעולה להתחיל איתו.
נכון, לגמרי, אני מסכים.
של ניר גיימן.
אני התחלתי... וטרי פרצ'ט.
וטרי פרצ'ט גם, נכון. שטרי פרצ'ט, אגב, אני כל כך רוצה להתחיל לקרוא ספרים שלו, ועוד לא יצא לי, זה משהו שאני ממש רוצה להיכנס אליו. אבל זה כבר נושא אחר לגמרי.
כן.
אהבה כוכבים, זה... יש לי סיפור אחר עם זה. כי אהבה כוכבים, הוא סרט האהוב עליי. אני יודעת שאנחנו מדברים פה הרבה על זה שפארק היורה זה הסרט האהוב עליי. אני חושבת שפארק היורה זה הסרט...
מותר שיהיו לך גם כמה סרטים אהובים.
לא, אבל זה אהוב עליי בצורה שונה.
אוקיי.
כי הוא אהוב עליי בגלל מה שהוא עשה לכל עולם הקולנוע. אוקיי? אז כאילו הוא מגיע... הוא הגיע עליי הרבה יותר מאוחר מאהבה כוכבים, והוא אהוב עליי בגלל שהוא... שהוא גם היה סרט שתרם כל כך לעולם הקולנוע, והוא כל כך חדשני, והוא מיוחד. אהבה כוכבים זה סרט מאז שאני מאוד מאוד קטנה, שהוא פשוט תמיד, תמיד, תמיד נשאר אצלי בלב. כל פעם שאני רואה אותו, אני מגלה עליו דברים חדשים. כל פעם מחדש אני מבינה למה הוא הסרט האהוב עליי, וכמה הוא מתוחכם, וכמה הוא מספר דברים בצורה כל כך חדה ונכונה. זה פשוט סרט מקסים שאני כל הזמן אומרת לאנשים לראות. לא מזמן הראיתי את זה לעומר פעם ראשונה, אחרי שחפרתי לו שנים על זה, והוא גם מאוד מאוד אהב. וכשראיתי אותו, לא ידעתי על ניל גיימן, או כאילו לא הכרתי את הסופר, או את מי ש...
כן.
גם הייתי קטנה, לא עניין אותי כל כך מי מסביב.
כן.
אבל כן עניין אותי לדעת על מה זה מבוסס. ואז בגלל זה הלכתי לקרוא את הספר, אהבה כוכבים. אני רוצה שנעשה על זה פרק, אנחנו נעשה על זה פרק. וזהו, אז כאילו, אז הלכתי לחפש, קראתי קצת על ניל גיימן, אמרתי, אני אקרא את אהבה כוכבים, והתחלתי לקרוא את הספר, והרגשתי שאני קוראת יצירה אחרת לגמרי. אין קשר בין הסרט לספר, יש קשרים כאילו עלילתיים.
אני ראיתי את הסרט פעם אחרונה לפני יותר מעשור, ואת הספר לא קראתי, אז יהיה נורא מעניין...
יהיה נורא מעניין להיכנס לזה. כן, אני לא אכפור על זה יותר מדי, אבל זה שכנע אותי כמה ניל גיימן הוא גאוני, כי אני הבנתי, הרבה פעמים כשאתה רואה סרט, או קורא ספר, ואז רואה את האדפטציה לזה, או הפוך,
כן.
אז אתה מגלה כמה הספר תמיד יותר טוב מהסרט, נכון? זה תמיד
כן,
קורה.
כן, תמיד.
זה לא קרה לי פה. אני הבנתי כמה אני אוהבת את הסרט, וכמה אני אוהבת את הספר, וכמה גאוני זה שהם שונים כל כך אחד מהשני.
וואי, מעניין.
ועדיין עובדים שניהם.
מעניין
וזה
מאוד.
וזה מאוד, מאוד עניין אותי בניל גיימן, אז התחלתי לקרוא עוד ועוד. וזהו, בשורות טובות, אני לא אחפור עליו יותר מדי, אני חופרת עליו כל הזמן. אבל בשורות טובות זה באמת הספר שכתבו ניל גיימן וטרי פרצ'ט ביחד, טרי פרצ'ט זיכרונו לברכה. והוא באמת אחד הספרים כנראה הכי טובים של ניל גיימן, וכנראה אהובים עליי, מכללי.
בשורות טובות זה ספר מופלא.
מופלא, מתוחכם, חותך, חכם, ועם אדפטציה נהדרת לטלוויזיה. אז זהו, זה האזור ניל גיימן שלי. אתה רוצה שאני אעביר אליך את השרביט בינתיים, או שאני אמשיך קצת...
תמשיכי עוד קצת, תמשיכי עוד קצת.
כי הספרים הבאים אצלי זה כל מיני ספרים שקניתי בגלל שאנשים אמרו לי שכדאי. עכשיו, יש לי חברות שמאוד אוהבות את מרגרט אטווד.
אוה, מרגרט אטווד.
ועוד לא קראתי משהו שלה.
מרגרט אטווד זה סופרת, בדיוק, זה סופרת שאני יודע כבר שנים שאני חייב לקרוא, ועדיין לא קראתי.
כן, אז היה כזה איזה מבצע באתר של סטימצקי, של ספרים בעשרה שקלים וזה, וראיתי ספר שלה ואמרתי, יאללה, אני אקנה אותו, מה, כאילו, מה אני אפסיק בזה? אז יש לי את לטענת גרייס, שאני חושבת שזה אחד הספרים הלא מוכרים שלה.
לא, לא, כן, כן, כן.
כן מוכר?
כן, כן, לגמרי. כאילו, מה שהספר הכי מפורסם שלה זה סיפורה של שפחה, כן, אבל...
ויש עוד כמה, אני כבר לא זוכרת, אבל אז הוא מחכה לי לקריאה כשיהיה לי המצב רוח למרגרט אטווד, כי אני יודעת שהיא קריאה כבדה, היא לא קריאה קלה. הבא אחריו, אין לי הרבה מה להגיד עליו, אני חושבת שהוא אפילו עותק קריאה מהחנות, וזה וידוי ברכבת של 7.45.
ספר מתח כזה, נכון?
ספר מתח, שאני זוכרת שכשהוא יצא אמרו עליו דברים טובים, לקחתי עותק קריאה ועוד לא קראתי אותו. זה משהו שהרבה פעמים אנחנו מקבלים בחנות, כדי שנוכל להמליץ על ספרים שיוצאים ודיבר
עליהם. אני גם בדיוק קיבלתי עותק קריאה מיוחד, אני אספר לך על זה, אבל אחרי זה.
מעניין לשמוע. קיבלת או שלקחת?
קיבלתי.
מה זה קיבלתי? ממי?
הזמנתי במיוחד עותק קריאה של הספר הזה.
אוקיי, סבבה. מגניב, לא ידעתי שאפשר.
דרך
שרון, דרך שרון.
יש טריקים שאת עוד לא יודעת, ילדתי.
אני בסימץ משלוש שנים כבר.
נו, אני שש.
הבא, שזה משהו שאני ממש רוצה כבר להתחיל לקרוא, ועוד לא יצא לי, אני מאוד מאוד מתעניינת בספרים של אילן שיינפלד.
הוא בדיוק קראתי ספר שלו, בדיוק לפני שנה, הנזיר היהודי.
כן, אז זה אחד הספרים שאני רוצה לקרוא.
יש לי אותו, את יכולה לקחת אותו.
אבל אני ממש רוצה להתחיל עם אשת הפיראט היהודי.
לא, תקראי את הנזיר היהודי.
זה קודם?
זה ספר כל כך טוב.
כן? אתה קראת את אשת הפיראט היהודי? אתה לא יודע.
אני לא יודע.
אבל עליו שמעתי המון המון זמן דברים טובים, והוא פשוט נשמע לי מרתק, הוא כותב כל מיני דברים היסטוריים, אבל דרך סיפורים של יהודים בעולמות ההיסטוריים האלה.
הוא כותב רומנים היסטוריים על כל מיני פינות מוזרות ואפלות בהיסטוריה היהודית. נגיד הנזיר היהודי, זה על התקופה של היהודים האנוסים בזמן האינקוויזיציה, של יהודים שלא יכלו בעצם להתעסק ביהדותם.
כן.
וזה מספר בעצם על עץ משפחה של אבות ובנים שמסתירים את היהדות שלהם ומעבירים את היהדות שלהם. זה ספר מדהים, 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 מדהים.
טוב, קיצור, אני לוקחת את זה לרוי ונדבר אחר כך על זה.
נדבר אחר כך.
הבא אחריו זה הספר, וואי, זה מסתיר לי, איך קוראים לו? 1984, נכון?
בדיוק, מה שקראתי בדיוק, כן, זה זה.
של ג'ורג' אורוול. שגם אותו עוד לא קראתי ואני צריכה מאוד לקרוא, אני יודעת שאני אוהב אותו.
מדובר בקריאה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה, רוב הזמן היא לא כיפית בכלל.
אבל זה קלאסיקה.
אבל זה שווה את זה, גם בגלל האמירות המטורפות שם, גם בגלל כמה שהוא עוצמתי, ובעיקר בגלל הסוף המופתי והחד פעמי שלו.
אני חושבת שבכללי זה קלאסיקה של מדע בדיוני, אתה לא יכול להגיד.
כן, אבל לא. זה לא בדיוק מדע בדיוני.
זה כאילו, זה מדע בדיוני של
זה,
פעם.
זה אלגוריה פוליטית, ואין שם כאילו, תדעת, דברים שהם יותר מדי מדע בדיוני.
אני חושבת שמדע בדיוני הוא לא רק חייזרים ונגיפים
בסוף העולם. זו אלגוריה פוליטית עתידנית, זה נראה לי יותר, אבל זה ספר מדהים, מדהים, מדהים.
אז זה עוד אחד שנמצא שם, ואני אגיד על עוד אחד, ואז נעבור אליך.
סבבה.
כי השלב הבא זה כבר שלב שיש לי סיפורים לספר.
אני רואה מה זה.
אתה יודע מה זה.
אני רואה מה זה. אוי, איזה כיף יהיה לכם לשמוע את
אבי. לך בעיקר. אז הספר האחרון בסקשן הזה של המדע.
זה עוד ספר שאני גם מאוד אוהב, איזה כיף.
ספר מדהים, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדמס. אם כבר מדברים על סופרים בריטים שכותבים סתירות בצורה
מתוחכמת. ומבריקות.
זה כנראה הסטייל שלי, לא יודעת, הוא מסתבר. אז דאגלס אדמס הוא סופר גאון, לדעתי. אני ממש ממש אוהבת את הסדרה של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
עוד אחד שהיה מולטי טלנט, אגב, כתב גם תסריטים, כתב לרדיו.
נכון, נכון, הוא מצוין. אני ראיתי את דירק ג'נטליז כשיצא בנטפליקס, אגב, סדרה מדהימה ממש שווה לראות.
כן, דירק ג'נטלי, הסדרה שפחות מפורסמת שלו, זה אלה הספרים האהובים על מירב.
זהו, אז קניתי לא מזמן את הספרים האלה, ואני מאוד מחכה לקרוא אותם.
כן, אנחנו שנינו צריכים לקרוא אותם.
כי מאוד אהבתי את הסדרה, חשבתי שהיא גאונית, גם סטירית מאוד. וזהו, מדריך הטרמפיסט לדעתי זה כאילו, כל אוהב מדע בדיוני חייב לקרוא, זה קלאסיקת מדע בדיוני.
לגמרי, לגמרי.
זה חושב, ספר חובה, פשוט חובה.
אני חושב שאם מדברים על, על העמודי תווך של המדע הבדיוני המודרני, זה כאילו חולית, ומדריך הטרמפיסט לגלקסיה זה שניים שאתה חייב לקרוא, אם לא כאילו...
מי אתה?
כן, מי אתה?
מה אתה עושה פה?
אם אתה אוהב מדע בדיוני.
אם אתה אוהב מדע בדיוני.
לגמרי.
לחלוטין, כן.
אני מסכים.
לא לכל אחד, זה לא לכל אחד, זה לגמרי נכון. ואני יודעת שהבחירות שלי פה הן לא לכל אחד.
נכון, אבל אני חושב ששני המדפים האלה מאוד מראים מי אנחנו.
מי אנחנו, כן, לגמרי. כי הצעד הבא במדף שלי זה כבר עולם אחר לגמרי, ממה שדיברנו עד עכשיו.
יהיה מאוד מעניין לשמוע אותך לדברת. טוב, אז ככה. החלק הבא של המדף שלי הוא באמת מורכב מחמישה ספרים. שלושה מהם זה ספרים של סטיבן קינג שעדיין לא קראתי. שלושתם נחשבים ככה לפחות טובים שלו. כשאחד מהם זה ספר שנקרא The Tommy Knockers. ספר של איזה 800 עמודים. לסטיבן קינג הייתה תקופה בשנות ה-80 שהוא היה מכור לכל מיני כדורים וממריצים.
כן.
והוא מספר כל הזמן שהוא לא זוכר שהוא כתב הרבה מהספרים בתקופה הזאת.
יו, איזה מטורף זה,
כן,
תחשוב.
והוא חוזר אחורה, וכשהוא מסתכל על חלק מהספרים, הוא אומר, הוא כל הזמן אומר ברעיונות של דתו, The Tommy Knockers, יש ציטוט, הוא אומר, It's an awful book, זה ספר נורא. הוא בעצמו אומר את זה על הספר.
אוי.
ובאמת, ברוב הרשימות שמדרגות את כל הספרים שלו, Tommy Knockers, אם הוא לא המקום האחרון, אז הוא אחד לפני האחרון. אז זה ספר שעוד לא היה לי את האומץ לפתוח, כי הוא מאוד מאוד גדול, הוא איזה 800 עמודים, ונראה לי אני צריך להיות בסטייט אוף מיינד מסוים כדי לקרוא אותו.
כן, השניים... כי אתה גם יש לך מראש
כן.
קונספציה על הספר.
השניים האחרים פחות קריטיים, אני לא רוצה לבזבז עליהם זמן, אבל השניים האחרים שכן קראתי בצד הזה של המדף, זה שני הספרים האהובים עליי שלו. באמת, בפער, שני הספרים האהובים עליי שלו. הראשון זה איט, באמת, איט זה, חוץ מהניצוץ, נראה לי, זה הספר הכי מפורסם, היצירה הכי מפורסמת של סטיבן קינג.
לגמרי.
עשו מיני סדרה בשנות ה-90 עם טים קרי, מאוד מאוד מפורסמת. עשו שני סרטים ממש עכשיו, ב-2017
ו-2019. עושים שלישי, לא?
לא, לא עושים שלישי, לא כי עושים? אין צורך.
הם עשו הכל בשני?
כן. מה שמדברים עליו זה שאולי עושים סדרת פריקוול על פני ווייז, שבעיניי זה מטופש. אז מי שלא מכיר את It, זה ספר ענק של 1100 עמודים, כמו שסטיבן קינג אוהב, שבעצם זה היה סימן את סוף החלק הראשון בקריירה של סטיבן קינג. הוא בעצם רצה לכתוב את ספר האימה האולטימטיבי. ובעצם איך,
מצליח,
הוא,
לא?
איך, הוא, עשה, כן, איך הוא עשה את זה? הוא לקח את ה... הוא עיצב את משהו בעיניו, הווילן האימתי האולטימטיבי, שזה פני ווייז, שזה ליצן מרושע, שיכול להפוך לדבר שאתה הכי מפחד ממנו, קצת כמו הבוגארט בהארי פוטר.
כן.
ובעצם פני ווייז הזה, הוא השתקע לו בעיירה בשם דרי. אגב, אצל סטיבן קינג כל הספרים שלו קשורים. אז המון אירועים שקורים בכל מיני ספרים, המון עיירות, המון ערים, מופיעות בעוד ספרים. ויש לו עוד ספרים ועוד סיפורים שמתרחשים.
הוא ממציא עיירות?
כן.
מעניין.
כולם מתרחשות, רובה מתרחשות במיין, שזה הסטייט שהוא בא ממנו, זה הסטייט האחרון בארצות הברית על הגבול עם קנדה. ובעצם אז בעיירה הזאת בדרי, השתקע היצור הזה, פני ווייז. וכל 27 שנים הוא מופיע מחדש ונכנס לקילינג ספרי. ובעצם הסיפור מתחיל בשנות ה-50 עם חבורה של ילדים וילדה אחת שפוגשים כל אחד בתורו את פני ווייז, הם קוראים לעצמם The Losers Club, כי הם לוזרים כאלה, לא פופולריים, והם מחליטים להתאחד ביחד על מנת להביס את המפלצת. עכשיו, מה מעניין בספר הזה? שהספר הזה מתרחש בשני מישורים במקביל. כשהילדים האלה הם ילדים, וכשהילדים האלה הם מבוגרים בשנות ה-80, 27 שנה אחרי.
כן.
ובעצם אנחנו יודעים שהיה להם שואו דאון מטורף עם פני ווייז שהם היו ילדים, אבל אנחנו רואים את זה רק בסוף הספר, כי הסוף הוא גם מתרחש בשני מישורים. הקרב האחרון מתרחש במקביל, גם כשהם ילדים וגם כשהם מבוגרים, הכל מתרחש במקביל.
אתה יודע, אני ידעתי את זה שיש גם את הילדים וגם את המבוגרים, אבל לא ידעתי שזה מקביל. חשבתי שחלק ראשון של הספר זה הילדים.
זה מה שכולם חושבים.
וחלק השני זה המבוגרים.
אבל זה לא נכון.
מעניין, זה דווקא יותר מעניין מה שאתה אומר.
ובעצם הספר הוא מלא במיתולוגיה, ויש לו גם המון חלקים שנקראים אינטרלודס, שפתאום באמצע הספר סטיבן קינג לוקח הפסקה מהסיפור, ומספר על ההיסטוריה של דרי. וכל מיני מקרים נוראים שקרו שם בהיסטוריה. זה ספר מאוד מאוד מורכב. אני חושב שזה ספר, בעיניי צריך להסתכל עליו כאחד מהיצירות האמריקאיות המודרנית הגדולות, בגלל שזה ספר מאוד מאוד מורכב, והוא פשוט מאסטרפיס. אני קראתי את ה-600 עמודים האחרונים שלו ביומיים. אני לא עזבתי את הספר. סוף שבוע, ישבתי שישי שבת, ולא הפסקתי לקרוא. כן, יש שם רגע מאוד מאוד שנוי במחלוקת, לקראת הסוף שלו, שגורם להרבה אנשים קצת לסלוד מהספר, במבט לאחור, במבט המודרני שלנו. אני יכול להבין את זה, בעיניי זה לא פוגם ביצירה, אני רק חושב שראוי לציין את זה, כי אנחנו בכל זאת חיים בעולם המודרני שלנו. בעיניי זה לא פוגם כלל וכלל ביצירה, ובעיניי גם סטיבן קינג מאגן את זה באופן מעניין בעולם של, של הספר. ספר סופר מפחיד, סופר חכם, אז זה. והייתי בטוח שלנצח זה היה הספר האהוב עליי של סטיבן קינג, כי כאילו איך משהו יכול להיות טוב מזה?
להתעלות על זה.
איך משהו יכול להיות טוב מזה? ואז התחלתי לקרוא ספר שלו שהייתי אמור לדעת שאני אוהב. הוא נקרא 11-22-63. שזה גם ספר מאוד מאוד מעניין, ספר יחסית מודרני, סטיבן קינג כתב אותו ב-2010 אם אני לא טועה.
וואלה.
אבל זה ספר שהוא עשה את המחקר עבורו במשך המון 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 שנים. ובעצם הספר הזה מספר על על מורה בזמן נובה, כאילו ב-2010, שמגלה דלת בערך, כן? לא בדיוק דלת, אבל משהו שמוביל לסוף שנות ה-50. וזה בעצם לא מכונת זמן, זה איזשהו מין קרע בחלל ובזמן, שמאפשר לו להגיע לנקודה הזאת ספציפית, ליום, לדקה, השעה הספציפית הזאת, בסוף שנות ה-50.
באותו מקום?
באותו מקום גם, כן. ובעצם, מי שמראה לו את זה, זה איזשהו בחור שהוא מכיר, שיש לו המבורגריה בעיירה, והוא עומד למות,
הבחור
הזה, והוא אומר לגיבור של הספר, שהוא חושב שכל ההיסטוריה האנושית יכולה להשתנות לטובה, אם בעצם מונעים את הרצח של קנדי ב-63. של כמובן ג'ון אף קנדי, נשיא ארצות הברית, שנרצח על ידי לי הרווי אוזוולד בנובמבר 63. 63? 62? מה אמרתי? 63. בקיצור, אבל בעצם בגלל שזה לא מכונת זמן, הוא צריך לחיות כמה שנים בסוף שנות ה-50 ובסוף שנות ה-60, כדי להגיע לנקודה הזאת. אז יש פה ספר שהוא קצת מדע בדיוני, שהוא המון רומן היסטורי,
כן.
שהוא לא אימה.
אין וזה לו אלמנטים של אימה בכלל?
לא, לא. הוא לא ספר אימה בכלל.
מעניין.
ובעיניי זה הספר הכי בוגר של סטיבן קינג, אולי גם הכי מעניין שלו. כתוב הכי טוב בטוח, הכי מאורגן, הכי together, וגם הכי עצוב. ועכשיו הם נלחמים ביניהם על המקום הראשון, כל יום מישהו אחר לוקח את המקום הראשון, אבל אלה שני הספרים.
כל יום מישהו אחר.
כן, אלו שני הספרים, שני גם ספרים מאוד מאוד גדולים.
רואי, ניתר לך שיהיו לך שני ספרים.
נכון, בדיוק. אז כן, זה החלק השני של המדף.
החלק השני, יש חלק שלישי?
לדעתי לא, בזמן שתדברי אולי אני אלך לבדוק, אני לא זוכר, לא צילמתי כמוך כי אני בבית, אני יכול ללכת לבדוק.
זהו, אני צילמתי כי אני פשוט לא אזכור שום דבר, אין, אני פשוט, אני בעייתית עם הדברים האלה. אתמול עשינו ארוחה אצל רוי, אני אעשה אנקדוטה קצרה, ורוי כותב לי בצהריים, אני חייב שתביא לימונים, חייב, אני צריך לימונים. אמרתי לו, אין בעיה, מגיעה בערב לארוחה, נו הבאת לימונים, לא שכחת. אז זאת אני.
בדיוק, מושלם.
טוב, אז החלק הבא אצלי מורכב מכמה סופרים שאני מאוד אוהבת, אבל אני אתחיל מהסופרת שאני מאוד אוהבת, שרוי ואני פשוט מחכים וכוססים ציפורניים עד שהיא תוציא ספר חדש.
כן.
שאמור שנה או שנה הבאה, לפי אולי, הטיימליין
לפי
שלה.
לפי המתמטיקה.
אף אחד, היא בן אדם, כאילו, היא לא על הרדאר.
היא לא איתנו.
היא לא על הרדאר, היא לא מתראיינת, אין לה סושיאל מדיה, היא לא קיימת בערך בעולם, עד שהיא כזה מוציאה ספר, ועושה איזה שתי רעיונות.
היא פעם בעשור וחצי מוציאה ספר, באה, עושה שתי רעיונות וחוזרת
לה... אני חושבת שכבן אדם באופן כללי מאוד מרתקת.
כן, חוזרת לבונקר שלה.
לדעתי גם לא איתנו לגמרי. בקיצור, מדובר בדונה טארט.
הללו.
והסיפור שלי של איך הכרתי אותה הוא מעניין, כי התחלתי לעבוד בסטימצקי לפני 3 שנים, וזה היה כנראה אחת המשמרות הראשונות שעשיתי שם, לא הראשונה, אבל אחת הראשונות, ולמנהלת שלנו יש קטע שהיא רואה בן אדם, היא מסתכלת עליו והיא קולטת אותו, נכון? יש לה קטע
משמעית.
כזה, היא פשוט מבינה, אבל אני לא ידעתי את זה אז, כי לא הכרתי אותה מספיק. ודיברנו קצת על דברים שאני אוהבת, על סוג של ספרים שאני אוהבת, דיברנו על דן בראון, לא יודעת איך זה קשור למה שנתנה לי אחר כך, אבל דיברנו על דן בראון, על ספר בשם ההיסטוריונית, שמדבר על רוזן ולד צפה, שעל שמו נקרא דרקולה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, והיא עשתה 1, 2, 3, הבינה מה היא רוצה לתת לי, קמה מהמקום, הביאה לי את ההיסטוריה הסודית, אומרת לי, את חייבת לקרוא את זה. את חייבת
גאונה.
לקרוא את זה. איזה שרון זה.
איזה גאונה.
את קוראת את זה עכשיו. את חייבת לקרוא את זה. אז היא הייתה כל כך, כל כך משוכנעת, שחזרתי הביתה באותו יום. הייתי סקפטית, כי אני לא באמת... גם הספרים של דונה טארט גם, אתה קורא את התקציר שלהם, ואתה לא מבין כלום.
כן, נכון.
אתה לא מבין במה מדובר. וזה לא, לא הבנתי מה רוצים ממני. אבל אתה יודע, התחלתי עבודה חדשה, המנהלת הייתה כל כך רצינית שאני חייבת לקרוא את הספר הזה, אני הולכת הביתה, אני אומרת,
לא הייתה לך ברירה.
כן, אמא, תביא לי מהספרייה, שרון אמרה לי שאני חייבת לקרוא, ואז אמא שלי עושה לי, וואי, אני קראתי את הספר הזה, הוא מעולה, תאהבי אותו. אז זה קצת שכנע אותי יותר שאני אוהב אותו. אז אמא מביאה לי אותו מהספרייה, ואני מתחילה לקרוא, ואני כזה מתקדמת לאט לאט, זה ספר של איזה 600 עמודים, ויש לו 2 חלקים. הספר בעיקרון, אני אעשה עליו תקצירון.
צירון.
ממש תקצירון. בתחילת הספר אנחנו מגלים שיש חבורה, ושהחבורה הזו הרגה את אחד החברים. זה ממש המשפט הראשון, זה לא ספוילר, וכל
כן.
הרעיון של הספר זה שאנחנו בחלק הראשון רואים את כל מה שקורה עד המוות של הדמות הזו, ובחלק השני אנחנו רואים את מה שקורה באפטרמאס, מה שקורה אחרי המוות של הדמות הזו. וזה בעצם החקר של האנשים האלה, ואיך הם הגיעו לזה, ומי הם, מה הסיפור שלהם, וחקר של טבע האדם. ואני התחלתי לקרוא, ובהתחלה אתה יודע, אתה נכנס לתוך הסיפור, אתה נכנס עם הדמות הראשית, הוא מגיע לקולג' חדש, מנסה להבין את האנשים, ולאט לאט אתה נהיה מאוד מאוד מסוקרן, יחד איתו, במה הוא פגש עכשיו. כי הוא פגש במשהו מאוד מאוד מוזר, והוא עוד לא מבין כמה. ואני זוכרת שזה היה, הייתי בשנה ב' של הלימודים, זה היה תקופה מאוד מאוד לחוצה, מלאה בדברים לעשות, ואני נשארתי ערה לילות שלמים לקרוא את הספר.
וואו.
סיימתי אותו בערך ביומיים.
זה ספר גדול.
ספר ענקי, 600 עמודים, אבל כמו שאמרת קודם, משהו פשוט
תופס האלה,
אותך,
כן.
ואתה פשוט לא יכול להפסיק לקרוא, והייתי... בימים של לימודים נשארת עד הבוקר לקרוא את הספר, לא הייתי יכולה להפסיק, והעיניים נעצמות לי.
כן.
ואני, לא, אני חייבת להמשיך עוד אחד, אני צריכה לדעת מה קורה עכשיו. זה פשוט כל כך לקח אותי לתוך העולמות שלו, כי יש לה דרך לכתוב שאתה פשוט נשאב.
לגמרי.
והתאהבתי, פשוט התאהבתי. ואז אני מסיימת את הספר, אני הולכת לאיזה משמרת, משמרת עם רוי, מדברת איתו על כמה אהבתי את ההיסטוריה הסודית, וזה הוא אמר לי, אבל קראת חוכית? ואני אומרת לו, לא, מה, אני צריכה?
איזה מניאק אני.
עושה לי, את קראת ההיסטוריה הסודית ולא קראת חוכית?
וואו.
הוא בא לה ואומר לי, עזבי את ההיסטוריה הסודית, זה אחד הספרים הכי טובים שיש, זה הספר הכי טוב שלה, את חייבת לקרוא את זה, את תשכחי מההיסטוריה הסודית.
וואו.
ואז אני חוזרת הביתה, אני אומרת, טוב, אני צריכה לקרוא חוכית. זה המצב כרגע, ואני חושבת של... לא, אתה הבאת לי.
אני הבאתי לך.
אתה הבאת לי את החוכית.
כן.
ורואי הביא לי את הספר.
שבוע אחרי זה.
ממש.
משמרת שהבאה.
וזה היה...
זה ספר עוד יותר ענק.
כן, זה ספר של 800 עמודים בערך. עדיין לא ארוך יותר מהארי פוטר 5, אז עוד לא עברתי את המספר עמודים הזה של הארי פוטר 5.
זה הספר הכי ארוך שקראת?
הארי פוטר 5, כן.
אשכרה.
כן. עדיין, אנחנו נעבור את זה מתישהו.
תלך לקרוא את איט, ואז תעברי את זה.
אני רוצה מתישהו, אבל אני צריכה להיכנס למיינסט של זה.
צריכה את הזמן, כן.
אבל זה בתכנון, זה בתכנון.
אני, עדי תדבר, אני הולך להסתכל אם יש לי עוד משהו בארון.
זהו, אז בקיצור, קרה לי בדיוק אותו דבר עם החוכית. אני חושבת שאפילו מתישהו ישבנו פה והקראנו את השורה הראשונה של... של הספר, נכון? או אם אני לא טועה שזה היה ספר אחר. כי דיברנו על זה שהשורה הראשונה פשוט, פשוט לוקחת אותך.
I dreamt about my mother for the first time in years while I was in Amsterdam, משהו כזה. יש בזה משהו שאתה כזה...
קוסמי כזה, נכון?
כן, אתה ישר כזה, רגע, שנייה אחי, בוא נהיה רגועים.
והיא פשוט לוקחת אותך למסע התבגרות מדהים על ילד ש... שמאבד הכל, וכשהוא, ובתוך האובדנות והאירועים הנוראים שקורים לו, יש משהו אחד שהוא קונסטנט, וזה הציור של החוכית. וזה נהיה מין אובססיה כזו שלו.
כן, זה כמו המזוודה בספרות זולה.
בדיוק, כן. שהוא אפילו בעצמו לא יודע למה זה כל כך חשוב לו, אבל זה חשוב לו.
תשמעי, זה שני ספרים שאני צריך לקרוא שוב, כי עברו המון המון שנים.
כן.
אבל ההיסטוריה הסודית...
הם ספרים מאוד שונים אחד מהשני.
מאוד מאוד שונים. ההיסטוריה הסודית...
אני עדיין לא יודעת להגיד לך איזה אני אוהבת יותר, כי קשה לי להגיד לך, אני אובייסלי מחוברת יותר לדמות של החוכית, כי זו דמות שאתה פשוט מתחבר אליה.
זהו, זה מה שאתה צריך להגיד.
הדמות של ההיסטוריה הסודית הוא פשוט אפס.
גם ההיסטוריה הסודית אני זוכה הרבה פחות, אבל החוכית, מה שכל כך תפס אותי בו, זה שהוא הרבה דברים... בתוך ספר אחד. הוא גם ספר התבגרות, הוא גם ספר מסע, הוא גם ספר פשע, הוא גם חקר דמות, הוא גם חקר של עיר ניו יורק, הוא כאילו יש בו המון נכון. המון המון דברים. אני אישית גם, אני לא מאמין לאנשים שנשארו אדישים לספר הזה.
אי אפשר.
כאילו נגיד מירב, היא תמיד אומרת, כן אהבתי אותו, אבל לא אהבתי עליו. עכשיו, אני יכול להבין את זה, אבל גם היא לא נשארה עליו אדישה. היא גם סיימה כן. אותו נורא מהר.
אתה לא יכול, אתה עובר... מסע כזה ענקי עם הילד הזה, עם כל מה שהוא חווה בעולם, שאתה פשוט, אתה מרגיש משהו, אתה חייב.
נכון, אני גם, אני אישית מנסה...
עליהם כן אתה איזה צ'ופט או משהו.
אני אישית גם מנסה, ורוב השנים גם מצליח לקרוא כל שנה את הספר שזוכה בפוליצר, בפרס הפיקשן הטוב ביותר.
והוא זכה, נכון?
והוא זכה, ולא סתם ספרים, אני באמת מאמין שהפוליצר, להבדיל מהמון פרסים אחרים, זה לא פרס שזוכים בו סתם.
כן.
כל הספרים שקראתי כמעט שזכו בפוליצר הם באמת ספרים מצוינים. אז כן, שמח שיהיה לנו רגע לדבר על דונה טארט, שאנחנו נעשה עליה פרק אמיתי, אמיתי, אמיתי.
וואו, חייבים, כי היא פשוט
מדהימה. היא מגיעה לה גם.
היא מדהימה. אז זכוכית גם, 800 עמודים, אני נשארת לילות שלמים לקרוא, כאילו נשארת לילות שלמים לקרוא את הספר הזה.
ספר מאוד ממכר גם, כי הוא גם כיפי לקריאה, הוא לא כאילו חונק, יש משהו חונק בהיסטוריה הסודית קצת.
קצת, כן, והוא אתה יותר מתחבר אליו. ואז קראתי גם את הידיד הקטן שאתה עוד לא קראת.
שזה עוד לא קראתי, נכון.
ספר...
אולי זה מה שתקני לי להם הולדת, תסמולי לי.
אני יכולה להביא לך, יש לי אותו.
לא, באנגלית.
סבבה, נדבר על זה.
להם הולדת, תקני לי איזה באנגלית, תעטפי לי, תכתבי לי ברכה.
אבל אתה לא תקרא אותו, אני מכירה אותך.
אני כן אקרא. נשבע לך שאם את קונה לי את זה להם הולדת, להם הולדת שלי עוד חודש וחצי, תקני לי, תעטפי לי.
זה יכול להיות סוף החברות שלנו, רואי.
זה מה שאני מבקש להם הולדת ממך. איך אני?
בקיצור, הידיד הקטן זה ספר מאוד 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 שונה שלה. הוא אפילו כתוב אחרת, כי הספרים הקודמים שדיברנו עליהם, זה מנקודת מבט ראשונה, וזה מנקודת מבט שלישית.
כן, זה גם ספר הכי פחות מדובר, מוכר שלה.
הכי פחות מדובר, הוא מאוד שונה, הוא מאוד מורכב לדבר עליו, אני לא אכביר במילים, כי גם רוי לא מכיר אותו, אבל אני חושבת שמאוד יהיה מעניין לדבר עליו בהקשר של דונה טארט, כי הוא מאוד מאוד שונה מהדברים אחרים שהיא כתבה.
כן.
אחריהם מגיע איאן מקיואן, שזה גם סופר שאני מאוד מאוד אוהבת. הספרים שלו זה ספרונים יחסית קצרים.
יחסית...
שכל אחד מהם הוא גם בריטי אגב.
נכון.
פחות סאטירי, אבל כן מאוד נוקב.
מאוד נוקב.
והספרים שהוא כותב, תמיד לוקחים איזה אישו קטן, ומספרים לך בקצרה איזה סיפור קצר בעולם הזה. ואתה יוצא מזה בהרגשה שאתה למדת משהו על העולם. אז יש לי את מכונות כמוני ואת אחד הספרים הראשונים של אוגן הבטון. ואחריו יש לי את העולם של אתמול של סטפן צווייג שעוד לא קראתי, אבל אני מאוד מאוד מאוד, כמו שרוי יודע, מאוד אוהבת את סטפן צווייג. זה סופר שפשוט שווה את ליבי. והעולם של אתמול זה על, על הסיפור שלו, על החיים שלו, וזה משהו שאני מאוד מאוד רוצה להגיע אליו. אז אני אעצור פה כדי שתוכל אתה להמשיך, ואת השאר אני אעשה ככה ביותר מהר, כי הם ספרים שפחות יהיה לי להכביר במילים עליהם.
אוקיי. אז יש לי עוד שני ספרים על המדף הזה, ושניהם אלו ספרים... ספרים חדשים של סטיבן קינג, והם היו שניהם הספרים הראשונים שלו. ש...
מצחיק שאני כזה מגוונת ואתה, אז סטיבן קינג.
כן, טוב, זה המדף. זה ספרים שלו שקניתי, הם היו מהראשונים שלו שקניתי, את יודעת, הזמנתי בפרי אורדר באמזון, ויש לי אותם בפרסט אדישן הארדבק, את יודעת, שזה נורא נורא מגניב. אחד זה ספר שלו שנקרא The Institute, שהוא... ספר טוב, לא מדהים, אבל ספר טוב.
אוקיי.
ספר השני נקרא If It Bleeds, זה בעצם אוסף של נובלות. וכאוסף הוא מוצלח, אבל יש לו נובלה אחת שנקראת The Life of Chuck, שהיא שם למעלה באחד הדברים הכי טובים שסטיבן קינג אי פעם כתב. זו נובלה מופתית בעיניי, באמת, באמת, הלוואי והוא יוציא אותה בנפרד, ויהיה לי אותה, כאילו רק אותה, ואני יכולה להביא את זה לאנשים, כי זה פשוט מדהים.
כמה עמודים?
לא זוכר, 100, אולי פחות, נראה לי פחות אפילו.
כן, נובלות זה, קטנ... זה קטנות.
כן,
זה,
זה קטנות. כן, אז זה פחות אפילו. אבל כן, אלו שני הספרים שסוגרים שם את, את המדף.
נראה לי המדף שלי יותר ארוך משלך. כאילו בגודל.
כן, יכול להיות.
כי יש שם יותר ספרים.
אבל גם ספרים גדולים, תחשבי כמה מקום לוקחים.
נכון, האמת שכן, הם מאוד ארוכים.
אבל כן, זה מאז בעצם, אני כל ספר שלו שיוצא אני מזמין מראש, ובדיוק אתמול יצאה הודעה על הספר החדש שלו שיצא בספטמבר, שזה מגניב. אז כן, אני חושב שזה סוגר את המדף.
שהוא עדיין כותב, זה מדהים אותי.
כן, בואי נשלח לו רק איחולים של בריאות טובה ואיתנה.
טוב, אז אצלי הספרים הבאים זה הרבה עותקי קריאה ודברים אקראיים שקניתי שאני מאוד רוצה לקרוא ולא הגעתי אליהם. הראשון זה מבעד לקרקעית השקופה, שדובר עליו המון והוא של עם עובד, וזה סדרת ספרים מאוד מאוד טובה יש להם. השני זה עוד שעה אחת של נגיב מחפוז, שהוא גם זכה באיזה פרס. איזה פרס הוא זכה? אתה איתי?
אני איתך לגמרי, אני עושה להיזכר.
הוא זכה באיזה פרס מאוד חשוב.
זה לא מי שזכה בנובל, נכון?
הספר לא, אבל הסופר כן זכה במשהו.
לא, הסופר.
כן. הבא זה תיאורטיקן מאוד ידוע בתחום הקולנוע, וגם בתחום, בהרבה תחומים, אומברטו אקו.
כמובן.
אני מאוד מאוד אוהבת אותו בתור תיאורטיקן, אז קניתי את אחד הספרים שלו. אחריו עוד ספר של סטפן צווייג שעוד לא קראתי, המנורה התמונה, שאני חושבת שהוא תורגם לא מזמן.
כן, ממש לא מזמן.
ממש לא מזמן, אז לא יצא לי להגיע אליו. הבא זה ספר שהמלצתי עליו לפני המון 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 פרקים, וזה ספר שהוא שונה מאוד ממה שאמרתי קודם, כי הוא יותר ספר כיפי, הוא רומן כזה, וזה אדום לבן וכחול מלכותי.
נכון.
שאני מאוד מאוד אוהבת.
דיברת עליו לא פעם.
הוא ספר שכזה טוב ללב ונעים לקרוא ומשמח. השניים הבאים זה ספרים של, אני חושבת שזה סופר או סופרת הודית, ששמעתי, אני לא יודעת אם זה בן או בת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כי אני לא יודעת מה זה אומר, צ'יטרה בנארג'י דיווקרוני.
אוקיי.
אם זה בן או בת. בכל מקרה, יש המון דיבור על הסופר הזה, שזה סופר מאוד מאוד טוב.
איזה ספרים הוא כתב או היא כתבה?
והספרים שיש לי שלהם...
שלהם?
זה נושא הקונחייה וראי אש והחלום. וזה כל מיני ספרים על המיתולוגיה ההודית, שפשוט נשמעו לי נורא מעניינים, ואני מאוד אוהבת לקרוא על כל מיני מיתולוגיות בעולם.
זה נכון.
אז קניתי אותם. כמו שאתם רואים, יש לי פה הרבה דברים שאני פשוט קונה בגלל שזה נשמע לי מעניין.
יחסית אליי, נשמע כמו בן אדם מאוד מאוד אקלקטי.
אני מאוד מאוד אקלקטית. אחריו, מדרגות איסטנבול, שזה ספר שמספר על... ספר רומן היסטורי בטורקיה. שנשמע לי מעניין. שוב, אני אוהבת כזה לקרוא על דברים מסביב לעולם, זה גם ללמוד קצת על כל מיני תרבויות אחרות, ועל מקומות אחרים, ועל דברים שקרו שם בהיסטוריה, ואיך החיים מתקיימים שם, שזה גם מעניין. אחריו המתופפת הקטנה של ג'ון לקרה, שהסיפור שלו, למה קניתי אותו? א', אני מאוד אוהבת מתח, ונורא רציתי להתחיל לקרוא את ג'ון לקרה באופן כללי. ולמה דווקא אותו? כי זה ספר שהוא עשה עליו המון מחקר, והוא היה בארץ כדי לעשות עליו הרבה מחקר.
כן, זה מתקשר לישראל,
אני חושב בדיוק... מתקשר לישראל באיזושהי דרך, ואמרתי, מעניין, אם כבר להתחיל איתו, אז נעשה איזה משהו שגם קשור אליי באיזושהי דרך.
לגמרי.
וזהו, ואחריהם, הספרים האחרונים זה הסדרה של קישור הזמן, שזו סדרה שאני קוראת כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אני חושבת שדיברתי עליה כבר בפודקאסט, כן. סדרת פנטזיה אפית מאוד מאוד רצינית.
היי פנטזי.
היי פנטזי, שהיא רובה בניית עולם מתוחכמת וארוכה.
כן.
מרתקת לדעתי. וזהו, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה.
ויש לך טרדיס גדולה ראיתי.
ויש לי טרדיס גדולה של, של בובות פופ, של פנקו. לידה יש את הדוקטור ה... 12 של פיטר קפלדי.
מעניין, למה לא את דייוויד טננט?
אין לי הסבר בשבילך.
מאוד משונה.
אין לי הסבר לתת לך על זה.
מאוד משונה.
אנחנו נשאיר את זה שם, אבל על הטרדיס יש לי בובה של רפטור, של דינוזאור, היא עומדת מעל הטרדיס, זה ככה תמיד היה מסודר אצלי. לידם יש את הארי והגריד, לא בפופ של פנקו, זה סוג אחר של בובות של פנקו. שאימא שלי קנתה לי כשהייתה בניו יורק פעם, כי היא חשבה שזה הבובות פופ, אבל זה לא
גדול.
הבובות פופ. אבל זה גם איזה בובות אספנות כלשהם. לידם יש לי סניץ' שמנענע את הכנפיים אם לוחצים על כפתור.
מצוין.
שנקנה בפארק הוגוורטס באורלנדו. לידו יש לי בובת פופ מהקטנות האלה שהם מחזיקי מפתחות, של ניגן מווקינג דד.
מעניין, מפתיע.
מפתיע? אתה לא יודע שאני ממש אהבתי ווקינג?
לא.
לא דיברנו על זה אף פעם?
לדעתי לא.
טוב, נדבר על זה בהזדמנות. ולידו, משהו שרואית לב ממנו, אני לא יודעת אם זה איתה, זו בובת פופ של אריקה מסטרנג'ר טינגס.
אה, והנה הקומיקס שלי שהבאתי לך, פאמקין
הדס. נכון, שהוא עוד לא קראתי אותו והוא נמצא שם.
וואי, איזה פופ אדיר של אריקה.
מדהים, מדהים, אני מתה על אריקה, היא דמות גאונית.
You can't spell America without Erica.
לא, היא פשוט אהבה. זהו, אז זה המדף המאוד אקלקטי שלי.
אני צריך פעם הבאה להביא.
רואה שהוא מאוד קונסטנטיני.
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 אני קונסטנטיני.
קונסטנטנטי, קונסטנטנטי.
אני פעם הבאה.
וואו, מה קרה לי? אין לי מילים.
אני מבטיח פעם הבאה להביא מדף אחר, כי אני קורא גם דברים שהם לא סטיבן קינג, עדי יודעת.
הוא משקר.
אני עכשיו קורא ספר שלו של סטיבן קינג.
לא, בפעם הבאה אנחנו נדבר, כנראה לא בפרק הבא, אבל בפעם הבאה נדבר על הספרים שקנינו באנגליה, כי נראה לי זה יהיה מעניין.
זה יהיה ממש מעניין. לא קניתי אף, כן קניתי ספר של סטיבן קינג, אבל זה היה חדש שלו, שיצא בדיוק באותו זמן, אז זה בסדר.
הפריטייל?
פריטייל.
אני ממש רוצה לקרוא אותו, הוא נשמע לי מעניין.
תקריא אותו אחרי שתקריא דברים אחרים, שנייה, את לא יכולה לקרוא את הספר האחרון. את לא יכולה לקרוא...
אז אתה לא יודע אם כדאי להתחיל
אותו. לא, את לא יכולה לקפוץ. לא יכולה לקפוץ.
אתה לא יכול להגיד לי.
אני לא יכול להגיד כלום. טוב, בסדר. אני אישית מאוד נהנתי מהפרק הזה. אני כבר מרגיש שכבר ילכת לקרוא עכשיו.
נכון, האמת שכן. זה עשה לי חשק לחזור לקרוא בטירוף.
אני מאוד מאוד נהניתי.
ומרגיש לי שזה היה פרק של תכירו אותנו.
כן, לגמרי זה היה פרק של תכירו אותנו. זה היה פרק הכי אישי שעשינו מאז הפיילוט.
למה זה לא פרק 30? למה עשינו אותו היום?
אני לא יודע. אני לא יודע. אנחנו צריך לחשוב על משהו מעניין לעשות בפרק 30 באמת. טוב. בסדר.
בסדר, אז חפרנו לכם במשך הרבה מאוד זמן.
חפרנו המון זמן, אבל זה פרק מוצלח, חבר'ה. לא לשכוח שאנחנו נמצאים בכל פלטפורמות הפודקאסים.
ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנקור,
גוגל, כל מקום.
כל מקום, כל בכל מקום בבת אחת.
בדיוק, יש לנו אינסטגרם, s.h.podcast, וזהו.
ואנחנו כנראה הולכים להיכנס גם למאגר של אתר שנפתח בשם פודקאסט ישראל.
נכון מאוד.
אז מי שרוצה לחפש אותנו, אנחנו גם נהיה שם.
וזהו, ויהיו דברים מגניבים עוד. תשארו מעודכנים, תשארו איתנו.
וזהו, תודה שהייתם איתנו היום. תצטרפו אלינו שבוע הבא.
ואם לא האזנתם לפרקים קודמים, זה פרק ראשון, תחזרו אחורה להאזין, יש דברים מעניינים.
אבל לא לפרק הראשון, כי כנראה הוא לא טוב כבר, נכון? כאילו, היום אני מרגישה שהוא כבר לא שווה שום
כן,
דבר.
כן, תמצאו נושאים שמעניינים אתכם. נגיד, יש לנו על הארי פוטר, או על מרוול, או על פיקסאר, או על דיסני, יש כל מיני דברים מגניבים.
כן, אנחנו חופרים הרבה.
וקיצור, עד הפעם הבאה, שיהיה סופה שניים.
ואנחנו היינו עדי ורוי.
כן, בדיוק. ביי!